האם 200 גברים ערבים עשירים יצילו אותנו מאסון האקלים? פריצת הדרך במאבק במשבר האקלים עשויה להגיע מכיוון מפתיע, עשירי הנפט במדינות המפרץ. חוקר הסביבה, פרופסור דני רבינוביץ', מסביר איך התרחיש הפנטסטי הזה עשוי לקרות, ולמה זה לא נובע מדאגה שלהם לעתיד האנושות. כתבתה של לי ירון, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. דני רבינוביץ' בכלל לא התכוון לכתוב ספר אופטימי. בתור אחד מחוקרי הסביבה החשובים בישראל, הוא הרי מכיר טוב מדי את כל הניתוחים והתחזיות האגומות לגבי משבר האקלים. זה היה אמור להיות ספר מדכא על העתיד הקודר במיוחד שצפוי למזרח התיכון בעשורים הקרובים, על אקלים קיצוני, על משטרים חלשים ועל אי שוויון שיביאו יחד למלחמות וקריסת מדינות. המזרח התיכון כמיקרוקוסמוס אגום במיוחד להשפעות שינויי האקלים על העולם, כלשונו. התחזיות הקודרות אמנם לא השתנו ומהוות חלק נכבד מהספר, אך ככל שרבינוביץ' התקדם בכתיבה, נגלה לו מתוכן גם נתיב אפשרי אחר. כזה שאם יתממש, יוכל לסייע לא רק למזרח התיכון, אלא למאמץ הכלל עולמי בהתמודדות עם משבר האקלים. אני מסתכל על העתיד בחשש גדול ועם הרבה פסימיות, הוא אומר בראיון למוסף הארץ, אבל כשאני רואה סדקים של אופטימיות, אני נמשך אליהם כמו פרפר לאש. כדי להסביר את המקור המפתיע לאופטימיות, הוא חוזר 150 שנה אחורה, לסיפורו של ויליאם דורנט. דורנט נולד ב-1861 למשפחה עשירה במסצ'וסטס. כשהיה בן 25 הקים במישיגן חברת כרכרות, ושנה לפני שחגג 30 כבר היה מבעליה של חברת הייצור הגדולה ביותר של כרכרות בארצות הברית. בטוח בהונו ומעמדו, כשהופיעו מכוניות בשנות ה-90 של המאה ה-19, הוא היה סקפטי. הוא לא אהב את הרעש, סלד מהריח וצפה עתיד גדוש בתאונות דרכים. סלידתו מההמצאה החדשה הייתה כה עמוקה עד שהוא אסר על ביתו לנסוע באחת. חלפו כמה שנים עד שדורנט הבין שהמכוניות לא ייעלמו לשום מקום והחליט לשנות כיוון. ב-1904 הוא קנה חברת רכב בשם ביויק, ייחד כוחות עם לואי שברולט ויחד הקימו את ג'נרל מוטורס. רוב יצרני הכרכרות באירופה ובצפון אמריקה לא שרדו את המהפכה. דורנט לעומתם גייס את התשתית, המוניטין והניסיון שצבר בתחום הכרכרות ועלה לגל החדש. יש קבוצה קטנה של אנשים שנמצאת כיום בפני בחירה דומה. אלה הם מנהיגי מדינות המפרץ הפרסי, שצברו עושר אגדי בעידן הנפט של העשורים האחרונים. הם יכולים לבחור אם להצעיד את העולם לסוף עידן הזהב השחור, או להיאבק על שאריות רווחיהם בתעשייה הגוססת. רבינוביץ' משוכנע שיש סיבות טובות לחשוב שהם יבחרו באפשרות הראשונה. ההבדל בינם לבין דורנט ברור. בבחירה שלהם תלוי לא רק הונם הפרטי, אפילו לא רק חייהם של אזרחיהם, אלא חייהם של מיליונים של החי והצומח ברחבי הגלובוס. התרחיש הזה עומד בליבו של כוחם של מדבריות, The Power of Deserts, ספרו החדש של רבינוביץ' שיצא לאור לאחרונה בהוצאת אוניברסיטת סטנפורד. רבינוביץ', לשעבר ראש בית הספר פורטר ללימודי הסביבה באוניברסיטת תל אביב, ויושב ראש הוועד המנהל של גרין פיס הים התיכון, וכיום פרופסור בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מעיד שהופתע בעצמו מהאפשרות האופטימית שהתגלתה בפניו בשנה האחרונה. לפני מגפת הקורונה, הרעיון ש-200 גברים ערבים שמרנים ישחקו תפקיד פעיל בעצירת שינוי האקלים, נשמע מופרך, ממש כמו הרעיון ב-1989 שמיכאיל גורבצ'וב יפרק את ברית המועצות, או שנלסון מנדלה יצא משערי הכלא אחרי 30 שנה ויבטל את האפרטייד. אבל הנה אנחנו כאן, הוא כותב בשורות מלאות התקווה שחותמות את הספר. התרחיש הפנטסטי הזה לא מניח שמנהיגי מדינות המפרץ יפעלו מתוך פרץ אידיאליסטי או מדאגה עמוקה לעתידו של כדור הארץ. להפך, הסיבות גשמיות להחריד. שש המדינות העשירות, סעודיה, איחוד האמירויות, כווית, בחרין, אומן וקטר, שאחראיות לכ-30% מהנפט העולמי, עשויות לעמוד בעתיד בפני קריסה כלכלית. עם הירידה המתמדת במחירי הנפט בשנים האחרונות, אפילו לענקיות הנפט ברור שתור הזהב של הנפט עומד להגיע לסיומו. בפברואר בשנה שעברה, עוד לפני שהתבררו השלכותיה הדרמטיות של מגפת הקורונה, הזהירה קרן המטבע הבינלאומית כי נסיכויות המפרץ הפרסי מסתכנות באובדן של 2 טריליון דולר בתוך 15 שנה בעקבות הירידה בביקוש לנפט. המגפה רק האיצה את התהליך. למעשה 2020 הייתה מהשנים הקשות ביותר לשוק הנפט אי פעם. ב-20 באפריל 2020 מחיר הנפט התאפס ואף ירד לראשונה מתחת לאפס. הירידה למחיר שלילי נבעה מכך שמאגרי הנפט היו מלאים כמעט לגמרי, ולחברות הנפט לא היה איפה לאחסן אותו. הן היו כל כך נואשות, שהן היו מוכנות לשלם למי שיקח את הנפט מידיהן. אף על פי שהמחיר התאושש בהמשך, תחושת יום הדין לא נעלמה. לפי הערכותיה של ממשלת סעודיה עצמה, המשבר גרם לפגיעה של 80 מיליארד דולר בהכנסותיה בשנה שעברה. ענקיות הנפט מארצות הברית דרך נורווגיה ועד סין חתכו את תחזית ההשקעות שלהן במיליארדי דולרים. בתחזית המעודכנת של חברת הנפט BP נכתב במפורש כי 2019 הייתה קו פרשת המים. הצמה לנפט לא יחזור לרמות הקודמות. במקביל לחשש מקריסה כלכלית מול מדינות המפרץ, ניצבת גם סכנה חברתית וסביבתית מוחשית מאוד. למעשה, בשטחים נרחבים בתחומן, עלולות הטמפרטורות לעלות במידה כזו, שבתוך כמה עשורים הם לא יהיו ראויים עוד למגורי אדם. מחקרים צופים שכבר ב-2060, הטמפרטורות במקומות כמו דוחה, דובאי ואבו דאבי, יגיעו בקביעות אל מעבר ל-35 מעלות. עומס החום יהיה כל כך כבד, שיהיה קשה מאוד לקיים בהם חיים. בקווית המצב עלול להיות קשה במיוחד, שם הטמפרטורה היומית הממוצעת בבירה צפויה לעלות ל-43 מעלות. המשמעות של נתון זה, שמשקלל גם את שעות הלילה הקרירות יותר, היא שבמשך חודשי הקיץ, הטמפרטורה היומית בצהריים תגיע ל-50 מעלות. אך מבחינת מדינות המפרץ, מן הצד השני של התחזית הכלכלית והסביבתית הקודרת, ניצבת הזדמנות כלכלית וסביבתית גם כן. שכן למזלן, הן בורחו לא רק בזהב השחור, אלא גם בזהב הצהוב, הנקי והידידותי לסביבה. מדינות המפרץ נהנות מיותר מ-300 ימי שמש בשנה, עם כמויות קרינה גבוהות פי 2 מן הממוצע העולמי, שפע של קרקעות לא מנוצלות שעליהן ניתן להקים תחנות כוח סולריות, והון פיננסי אדיר זמין להשקעה. מרכיבים אלה מביאים יחדיו לפוטנציאל סולרי יוצא דופן, שמדינות אירופיות רבות היו יכולות רק לחלום עליו. מנהיגי המפרץ צועדים בכיוון מתוך הבנה כי לא ניצבת בפני ברירה אחרת. יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמן, הכריז כבר ב-2016 על חזון סעודיה 2030, שאחד מיעדיו המרכזיים הוא ניפוץ התלות של מדינתו בנפט. בחודש שעבר הכריז יורש העצר על תוכנית המשך, הקמת עיר שנטועה בטבע, ללא מכוניות, כבישים או פליטות מזהמים. הפרויקט שאורכו 170 קילומטר ומכונה הקו, הוא חלק מפרויקט העיר ניום שעליו הכריז עוד ב-2017, שצפוי להתפרס על פני 26,000 קילומטר רבוע בצפון מערב המדינה. מדוע אנו מקבלים את הקרבת הטבע לטובת פיתוח, אמר בן סלמן על הפרויקט, וציין בדבריו את עליית מפלס הים ופליטות הפחמן שמאיימות על עתיד כדור הארץ. כמו כן, הממלכה מקימה עיר על שפת ים סוף, שבה מתוכנן מתקן אדיר ממדים להפקת מימן מאנרגיה סולרית. כמו סעודיה, גם איחוד האמירויות משקיעה בשנים האחרונות מיליארדים בפיתוח אנרגיות מתחדשות. המדינה חותרת במוצהר לגיוון מקורות ההכנסה שלה על ידי התרחקות מנפט, ומבקשת להפוך למוקד עולמי של כלכלה ירוקה, טכנולוגיות ירוקות, פיתוח מדיניות בתחומי האנרגיה, חקלאות, תחבורה בת קיימה, ועוד. אסטרטגיית האנרגיה שלה מבקשת להגדיל את נתח האנרגיה הנקייה מ-25% ל-50% עד 2050, ולמזער את טביעת הרגל הפחמנית ב-70%. בשנה שעברה החלה לפעול שם נור אבו דאבי, תחנת הכוח הסולרית העצמאית הגדולה בעולם, שצפויה לספק חשמל לכ-200,000 בתים, ולקזז 7 מיליון טון בשנה של פליטות פחמן. אך מדינות המפרץ לא עוסקות רק בפיתוח אנרגיות מתחדשות בתחומן. מתוך הבנה כי המעבר לכלכלה ירוקה מייצר הזדמנויות עסקיות במיליארדי דולרים, קרנות ההשקעות שלהן כבר החלו להשקיע בחברות ובפרויקטים הבינלאומיים בתחום. רק בשבועות האחרונים מתברר כי קרן מאבו דאבי החליטה לראשונה להשקיע מאות מיליוני דולרים בהקמת שדות סולריים בישראל. על כף המוזניים, בין התרסקות כלכלית ואקלימית, לבין הזדמנות עסקית מהמעלה הראשונה, מסרטט רבינוביץ' חלון הזדמנויות של שלושה שלבים למנהיגי מדינות המפרץ. ראשית, עליהם להכיש את מעבר משקי האנרגיה שלהן לאנרגיות מתחדשות, בעיקר בתחנות סולריות לייצור חשמל. כאמור, כל המדינות כבר התחילו בכך, אך פרט לאיחוד האמירויות, הן מתקדמות לאט. שנית, על המדינות להפנות את כוח השוק הגדול שלהן בתחום הנפט והגז הטבעי לשוק האנרגיות המתחדשות, וכך להפוך לשחקניות מרכזיות בתחום. ואז, ברגע המתאים, כשהן מחזיקות בנתח משמעותי של שוק האנרגיה המתחדשת העולמית, עליהן להביא לעצירה כמעט מוחלטת של הפקת נפט וגז טבעי בשדות הבית שלהן. צניחה מהירה כזו תעלה את מחירם בכל העולם, תקבע סופית את עליונות האנרגיות המתחדשות והזולות, ותביא באופן אקטיבי לסוף עידן הנפט. מדוע שמדינות הנפט העשירות ינקטו מהלך כל כך דרמטי? מכיוון שזה ישתלם להן. היכולת של המנהיגים הללו לקבוע מתי למשוך מהשוק 30% מההיצע של הנפט העולמי, נותנת להם יתרון כלכלי גדול, אומר רבינוביץ'. ההחלטה להקריס את תעשיית הנפט עוד רחוקה. אם הם יחליטו ללכת בדרך הזאת, זה יקרה כמובן רק אחרי מספר שנים, שבהן הם ביצרו את מעמדם בשוק האנרגיות המתחדשות, באמצעות השקעות מסיביות בתחום בכל רחבי העולם, ואז הם ירוויחו מהמהפך שהם עצמם תזמנו. אין עוד מדינה או קבוצת מדינות שמחזיקות בנתח מספיק גדול משוק הנפט, שיאפשר להן לקבוע כך את מועדו, היקפו וקצבו של מהלך עולמי ששווה טריליונים. כך, במקום להציב מכשולים בפני מהפכת האנרגיה, מדינות המפרץ עשויות להיות אלה שיובילו אותה. הן יכולות לתרגם את כוחן בשוק הגובה לכוח דומה בשוק הצומח של אנרגיות מתחדשות. מהלך כזה לזירוז מהפכת האנרגיה הנוכחית, שכבר התחילה, יעשה אומנם ממניעים אנוכיים שלהן, מסביר רבינוביץ', אבל האנושות כולה עשויה לצאת נזכרת. אנחנו כבר עמוק בתוך המשבר. גם אם טייקוני הנפט יביאו בעצמם לסיום עידן הנפט, עד כמה ההשפעה של המהלך תהיה דרמטית. במרוץ נגד הזמן שבו כולנו מצויים, כל שנה חשובה. אפילו כל חודש. בכל שנה שבה הם יקדימו את מהפכת האנרגיות המתחדשות, מנהיגי מדינות המפרץ יכולים להציל מיליוני חיים ברחבי העולם ולהרוויח לכולנו זמן יקר. הם שחקנים כל כך גדולים שהם יכולים לשנות לגמרי את המשחק. רק אנשים שיושבים על אחוזים גדולים כל כך משוק הנפט יכולים להניע מהלך כזה. רבינוביץ' זז באי נוחות לאור השאלות שהוא יודע היטב שספרו מעלה. האם עלינו לתלות את תקוותנו להצלת הציביליזציה האנושית בעריצים תאבי בצע שרוצים לשמור על עונם? האם מדינות שמנצלות מיליוני בני אדם ומתאפיינות באי שוויון קיצוני, הן אלה שאמורות לעשות את העבודה שבה נכשלו עד כה הדמוקרטיות הליברליות? האסטרטגיה שאני מציע כאן נותנת רוח גבית לסט בעייתי מאוד של ערכים ומודה, אני מקדם בברכה את הדיון הזה. כלומר, אנחנו צריכים לשנות כיוון ולחפש את הפתרונות דווקא אצל עריצים? גרטה טונברג ומוחמד בן סלמן הם שני מסלולים להצלת העולם מכאוס אקלימי. גרטה מייצגת את מה שהתנועה הסביבתית עומדת עליו כבר 30 שנה. הפתרון הנכון באמצעים דמוקרטיים שקופים ושוויוניים. גרטה היא המסקנה ההגיונית, היא האנשה של מה שהאמנתי בו כל חיי ואני עדיין מאמין. אבל השנים חולפות והחזון הסביבתי שלנו, שנגיע לפתרון רצוי באמצעים דמוקרטיים ותוך הגברת השוויון, בינתיים לא מתממש. לכן אני אומר בזהירות שאולי אנחנו צריכים להיעזר, לא לסמוך באופן טוטלי, בפריצות דרך מסוימות שיבואו מאנשים שהערכים שלהן לחלוטין אחרים ומאוד לא נוח לנו איתם. זו דילמה אמיתית. היא מעוררת דיון מוסרי נוקב ואני חלק ממנו, ממשיך רבינוביץ'. אני לא אומר בואו נדחה את השיקולים הפילוסופיים וקודם כל נציל את העולם ואחר כך נתווכח על אנשים שהעון האישי שלהם מגיע לטריליונים וחיים במדינות שהרבה אנשים בהן חסרי זכויות אדם. זו בדיוק השאלה. האם אנחנו במצב כל כך נואש, שהזמן משחק כל כך לרעתנו, שעכשיו אנחנו צריכים להיחס בכל קש? האם הבית בוער וכל אנשי השכונה מגיעים בריצה עם דלעים, ומגיע גם האיש הפחות טעות בשכונה, ויש לו צינור שמחובר לברז מים גדול, והוא יכול להציל את כולם? האם אנחנו משים לזמן החירום את הביקורת שיש לנו עליו כדי לחבוט את הבערה? אנחנו צריכים להבין שיש מצבים שבהם דווקא היכולות של שליטים טוטליטריים וחופש הפעולה שזה נותן להם עשויות להפוך אותם לסוכנים שיעזרו גם בפרויקט הגלובלי שאנחנו רוצים לקדם, עם הבעייתיות הגדולה שיש לכך. אני לא רוצה לטטא את זה מתחת לשטיח. בגלל הנסיבות הספציפיות של שש המדינות הללו, אולי הן יכולות להתיר את הקשר הגורדי שהמערכת הגלובלית קשלה מלפתוח. אסור לנו לשכוח שאנחנו ניצבים בפני אתגר שכמין אנושי אף פעם לא ניצבנו בפניו. האירוניה בכך שאינטרסים קפיטליסטיים צרים ואנוכיים ואמונה בצמיחה בלתי פוסקת בעולם עם משאבים מוגבלים, אלה שבמובנים רבים יצרו את משבר האקלים מלכתחילה, הם אלה שעשויים להציל בסוף את כדור הארץ, לא נעלמת מעיניו של רבינוביץ' כמובן. אבל מבחינתו, טיפול בתחלואי הקפיטליזם בשעה זו הוא פריבילגיה. בעולם שבו השעון מתקתק לקראת התמוטטות, הגיוני היה קודם להפוך על פי את החשיבה הכלכלית, כך שהמודלים שבעזרתם הכלכלנים מחשבים את העולם, ייקחו בחשבון גם את המערכת הטבעית. אבל אין לנו זמן לזה, הוא אומר בישירות. לכן אני מוכן באופן זמני להשתמש ביצרים הקפיטליסטיים בצורתם הבוטה ביותר כזרזים. במקביל, הוא מודה כי הכרחי לחשוב מחדש על כל המערכת הכלכלית סביבנו. אם נצליח לייצב את האקלים אבל נשאיר את הקפיטליזם על תילו, אנחנו רק נזמין שוב את הגלגול הבא של המשבר. במובן הזה, ההסתמכות על מדינות המפרץ אינה שונה מהותית מההסתמכות על ארצות הברית. בשני המקומות פועלים מסיבות אנוכיות מתוך חשיבה קפיטליסטית קרה. מסיבה זו, בין השאר, רבינוביץ' אופטימי גם לגבי הנשיא האמריקאי החדש. ביידן מבין שארצות הברית מאוד פגיעה אנרגטית בעידן של מחירי נפט צונחים, הוא אומר. גם הוא רוצה שהמדינה שהוא עומד בראשה תמשיך לשמור על העצמאות האנרגטית שלה, ובשביל זה היא חייבת לעבור לאנרגיות מתחדשות. ארצות הברית הפסידה את השנים הכי קריטיות תחת טראמפ. יש לה את היכולת להשלים את הפערים, והיא תעשה את זה מסיבות אגואיסטיות לגמרי. אך למרות שביידן עובד בתוך הפרדיגמה הנאו-ליברלית, הוא והאריס הם עדיין המהלך האופטימי הראשון האמיתי בנושא כבר הרבה מאוד זמן. גם אם בן סלמן, גרטה וביידן יחברו יחד למאמץ חסר תקדים ויצליחו להביא להפחתת פליטות גזי החממה לאטמוספירה, ברור לכל שהעולם כבר נמצא בעיצומו של מצב החירום. גידול האוכלוסין האדיר, היעלמות עשרות אלפי מיני צמחים וחיות, השמדת בתי הגידול שלהם והשטחים הטבעיים המקיימים אותם, חצי מיערות הגשם בעולם כבר בוראו, הינם עובדה מוגמרת. אני אסתכן ואומר שאנחנו בנקודת ארכימדס היסטורית, שממנה אפשר להגיד שאנחנו כבר קורבנות של משבר האקלים, אומר רבינוביץ', כשהצפרדע בתוך המים המתחממים לרתיחה, בהתחלה נעים לה. בתוך הטלטלה שצפוי לעבור העולם כולו, נקודת המוצא של רבינוביץ' היא שהמזרח התיכון, בהגדרתו הרחבה, צפוי לסבול שינוי אקלים קיצוניים במיוחד. מאיראן במזרח ועד מרוקו במערב, מטורקיה בצפון ועד תימן בדרום, 24 מדינות, בהן ישראל, צריכות להיות מאוד מודאגות. הערכות מדברות על כך שבאוגוסט 2080, הטמפרטורה היומית הממוצעת בישראל תהיה 40 מעלות, וכמות המשקעים תהיה נמוכה ב-25% מכפי שהיא כיום. כשירדו גשמים, הם יהיו חזקים ומרוכזים הרבה יותר, כפי שכבר התחלנו להרגיש בחורפים האחרונים. לצד זאת, ישראל צפויה לסבול מבצורות ארוכות שנים. כבר ב-2050 שלג בערי הצפון וירושלים יהפוך לתופעה נדירה. אצל השכנות סביב כאמור, הדשא צפוי להיות חום הרבה יותר. המזרח התיכון הוא אחד האזורים החמים והיבשים בעולם כבר היום, ויש בו שילוב של תנאים שצריך מאוד להדאיג אותנו, אומר רבינוביץ'. אנחנו רגילים לחשוב שאנחנו חיים בשכונה קשה ביטחונית, אבל עכשיו אנחנו צריכים להבין שזו שכונה מסוכנת אפילו יותר סביבתית. אוכלוסיות רחבות מאוד הולכות להיפגע. מה שיעמוד על סדר היום של רבים זו שרידות ברמה הפיזית. בראייתך, הנושאים שמעסיקים כיום בלהט את המזרח התיכון, זהות לאומית, דת, עליונות צבאית וביטחונית, הם כמעט בחזקת הערת שוליים היסטורית? ועדת הקישוט של הטיטניק הייתה נורא חשובה כשהם יצאו לדרך, הוא אומר בציניות. אני לא אומר שהעיסוק בשאלות של זהות לאומית או דת אינו חשוב, אלא שיכול להיות שנסתכל אחורה ונבין שנאבקנו את המאבקים הלא נכונים, ריכזנו מאמצים במקומות הלא נכונים. השיחה הזאת רלוונטית לכל העולם. עד כה, בהיסטוריה המודרנית, המלחמות לא היו על משאבי קיום. הן נסבו סביב רצון לכוח, לשליטה, לשטחים, לחירויות. המלחמות הבאות לא היו כנראה על דעות, על זהות, על דת. אלה יהיו מלחמות על הישרדות, על מים. מדינות חזקות יותר ישרדו וחלשות פחות. במדינות שסובלות מלכתחילה מחולשה פנימית כמו שחיתות ואי שוויון, המשבר המתעצם הוא כמו גפרור שעלול להציט אותן מהיסוד. הדוגמאות מסביב כבר קיימות. במידה רבה, שינויי האקלים היו טריגר מרכזי להתמוטטות של סוריה, אומר רבינוביץ'. 5 שנות בצורת רצופות הביאו לכך שהסם התבואה התייבש, והייתה נטישה של האזורים הכפריים לשכונות העוני של הערים, שלא היו ערוכות לקלוט אותם. העובדה שהיה שם שליט עריץ, ממשלה מושחתת וניהול כושל של משק המים, הם כמובן חלק ממעגל הקסם הזה. אותו דבר בדיוק אפשר להגיד על סודן ודרפור. אזורים שנפגעו קשה מאוד משנות בצורת, שהובילו בסוף להתמוטטות שאנחנו רואים. שינוי האקלים הוא המכפיל האולטימטיבי של בעיות ומתחים קיימים. במצב כזה, היתרון של ישראל לאו דווקא יציל אותה. ישראל, בזכות היכולות הטכנולוגיות והכלכליות שלה, בהתמודדות הטובה שלה עם משברים לאומיים, כנראה תשרוד את משבר האקלים בפני עצמו, ממשיך רבינוביץ'. אבל במזרח התיכון אין הרבה מדינות כאלה, והקריסה שלהן תשפיע קשות גם עלינו. היכולת שלנו לשרוד בתור וילה ממוזגת במדבר, כשהמצב מסביבנו הולך ונהיה נואש יותר ויותר, תהיה מורכבת ביותר. כלומר, סוריה וסודן הן רק ההתחלה? מדינות נוספות יקרסו סביבנו? המקרים הטרגיים של סודן וסוריה עלולים להפוך לנורמלי חדש בעשורים הקרובים. ישנו קשר בעייתי שבין שינוי אקלים לביטחון לאומי. כשלים חקלאיים באזורים שונים במזרח התיכון יגררו לחצי הגירה בקנה מידה גדול מהפריפריה החקלאית לערים, בתוך המדינות ומעבר לגבולותיהן. המקרים של סודן, דרפור וסוריה הדגימו בעשורים האחרונים שהגירת אקלים כזו לערים עניות שאינן ערוכות לקליטתה מובילה להעמקת מתחים אתניים, ליציבות פוליטית, למלחמות אזרחים ולגלי פליטים. אם אנחנו מסתכלים על תימן, ירדן, מצרים, מרוקו, אלג'יריה, יש במזרח התיכון הרבה מדינות עם פגיעות אקלימית ברורה מאוד, עוני גדל ומשילות נמוכה, שעלולות לקרוס עם התחזקות משבר האקלים. במצב כזה, מפגשי המקלט מסודן שמתדבקים בשנים האחרונות על דלתה של ישראל, הם רק קצה הקרחון של פליטי האקלים העתידיים. זה לחלוטין סביר לחשוב על המזרח התיכון שבו יהיו מיליוני או עשרות מיליוני פליטים סביבתיים ופליטי אקלים, אומר רבינוביץ'. שינוי האקלים עלול לחשוף מיליונים למחסור במים בעתיד הלא רחוק. לפי אחת הערכות עד 2050, כמות המים הזמינים לנפש באזור תהיה מחצית מכפי שהיא כיום. אנשים באזורים כפריים יצטרכו לצמצם חלקות, למכור בעלי חיים, להוציא ילדים מבתי ספר כדי שהעבודה שלהם תגדיל את הכנסות משק הבית, להזכיר את אדמתם, או בסופו של דבר, לעזוב. וכמובן, המדינות שיקרסו ראשונות הן לא המזהמות הגדולות. החלוקה הלא שוויונית והלא הוגנת בין החזקים לחלשים קיימת גם כאן, ומורגשת ביתר סט במזרח התיכון, שבו אי השוויון עמוק ומבני. האזרח המזהם ביותר בעולם הוא זה שגר בקווייט. הוא פולט בממוצע 55 טון של פחמן דו-חמצני בשנה. הסודני מנגד נמצא במקום ה-183 עם 0.13 טון פליטות בשנה. ישראל נמצאת במקום ה-29 ברשימה עם 10.8 טון פליטות לאדם בשנה, אך אפילו בתוך המדינה אפשר למצוא פערים ברורים בין עשירים לעניים. אם בוחנים את השימוש בחשמל ביתי, אדם מהעשירון העליון פולט פי 24 פחמן מזה שפולט אדם מהעשירון התחתון. הפרדוקס הוא שככל שאוכלוסייה עשירה יותר, היא מקיימת רמת חיים גבוהה יותר, פולטת יותר גזי חממה, אך גם ארוחה יותר טוב להתמודדות עם המשבר ולהסתגלות לשינויים שיביאו. למרות שהן מזהמות יותר, מדינות חזקות יותר ואוכלוסיות חזקות יותר יוכלו לשרוד את משבר האקלים, מסביר רבינוביץ'. כשזה מגיע לפערים הללו, ולהתמודדות הצפויה של מדינות שונות עם המשבר, התחזית של רבינוביץ' הרבה פחות אופטימית. יכול להיות שיש אוכלוסיות שיגידו לעצמן שהן ישרדו את המשבר, שהן יעמדו בעלייה של עשרות אחוזים במחירי המזון, ואז נראה מדינות חזקות שמקיפות עצמן בחומות, לצד מדינות חלשות שקורסות, הוא אומר. ברוסיה למשל, האתוס הוא שמשבר האקלים יועיל להם, ומכיוון שזה לא יפגע בהם, לא צריך לפעול עם נייתו. יכול להיות שבעוד 30 שנה, מדינות כמו קנדה, רוסיה ואלסקה, והחלקים הצפוניים ביותר בסין, ייצאו נזכרים מכך שבמקום להצטרף למאבק הבינלאומי, הם נותרו אדישים, ונערכו בקדחתנות לפתיחת האזורים הארקטיים שלהם. למרות ניצני האופטימיות שלו בתחילת השיחה, רבינוביץ' מישיר מבט לשגרת החיים הקשה החדשה שצפויה בעשורים הבאים, ודומה יותר לחיים תחת מגפת הקורונה מאשר אלה שמוכרים לנו מהעבר. אנחנו עלולים להיות במצב שבו לגרף הקיום האנושי יקרה מה שקרה למינים אחרים שהתרבו בצורה דרמטית. הם הגיעו לתקופת שפע ואז קרסו, הוא מסכם בפסימיות. יש הרבה סימנים לכך שאנחנו מאוד קרובים לנקודה הגבוהה ביותר של השפע. הפכנו בתוך 200 שנה להיות רבים מדי, נהיינו נשאים הרבה יותר יעילים של מגפות ומחלות, ולכן סביר שנסבול מעוד מגפות בשנים הקרובות, גם אם הפקנו לקחים רבים מהקורונה. מה שצפוי לנו בעולם האקלימי הפוסט-נורמלי שמעבר לפינה, זו סדרה של משברים מסוגים שונים. רפואה, ביטחון, מזון, בצורות, גלי פליטים ועוד. אנחנו הולכים לעתיד של משברי מזון בצורה שלא הכרנו. השלנו את עצמנו יותר מדי זמן שיש לנו שליטה מלאה על עולם הטבע. ועכשיו זה מתחיל לחזור אלינו בריבית דריבית. האם 200 גברים ערבים עשירים יצילו אותנו מאסון האקלים? כתבתה של לי ירון, הקריינית יפעת ניב ברק, מתוך הארץ מתאריך 11 בפברואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.